ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הממשלה צפויה לאשר הלילה את תקציב המדינה לשנתיים הקרובות, אך כמה סוגיות טרם נפתרו בנושא, כאשר שורת משרדים בהם משרדי הביטחון, החינוך והבריאות זועמים על גודל תקציב המצפוי. במערכת הבריאות נרשם חשש כבד מנסיגה מההתחייבויות שגובשו ונחתמו בהסכמים הקואליציוניים עליהם חתמה ש"ס, במסגרתם הובטחו תוספות משמעותיות למערכת. על פי הדיווח, בניגוד להסכמים בהם הוחלט על תוספת למערכת הבריאות של קרוב ל-6 מיליארד שקלים, התוספת הצפויה בפועל על פי טיוטת התקציב תהיה בגובה של כמיליארד וחצי בלבד. בתוך כך, בכירי מערכת הבריאות פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב וביקשו לקיים פגישת חירום בנושא. לדבריהם, הקיצוץ יוביל את מערכת הבריאות הציבורית לפי תאום ויפגע ביכולת להעניק רפואה הולמת. יושב ראש פורום הרופאים, מנהל בבית החולים שיבא, דוקטור זאב פלדמן, שדיבר הערב בריאיון לאבי ממרן, קרא לציבור ללחוץ על נציגי הממשלה שיביאו את מה שמגיע וציין כי יש פה זלזול מתמשך בנושא.
שכל הציבור צריך ללחוץ על שליחיו בכנסת, לדאוג לכך שכל ההבטחות יקוימו. אנחנו מדברים לא רק על פגיעה בכבוד האדם, אנחנו מדברים על פגיעה בקדושת החיים. אנחנו באמת, יש פה זלזול מתמשך של ממשלות ישראל, מערכת שלא נעים לעבוד בה. בוא אני אגיד את האמת, האדם שמגיע לתורנות וצריך לתת טיפול, ויש ציבור מתוסכל שמחכה בחדר מיון שעות כי אין מספיק צוות. קורא לכל המאזינים שלכם להפעיל לחץ על האנשים שהם מכירים בממשלה, בכנסת, כדי לדאוג לכך שלא ישאירו את מערכת הבריאות עוד פעם מאחורה.
השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי אומר כי תקציב המדינה לשנה הקרובה שהממשלה אמורה לאשר הלילה יש בה בשורות גדולות לעולם הרבנות. בברכה מוקלטת ששיגר בעיצומה של ישיבת הממשלה לרבני ישראל המתכנסים בניר עציון לכנס של מכון אריאל, אמר השר מלכיאלי כי בקרוב ישופרו תנאי הרבנים והתווספו תקנים חדשים לרבני ערים ואף לרבני שכונות בכל רחבי הארץ. חבר הכנסת יצחק פינדרוס אומר הערב כי הוא לא מאמין שניתן להגיע להידברות אמיתית עם חברי האופוזיציה סביב הרפורמה המשפטית.
אני לא רואה במערכת הפוליטית דברות. אם כן תהיה במערכת הציבורית או המערכת המשפטית, לא במערכת הפוליטית. רק הפוליטית בעצם אין כתובת. לפיד הוא לא כתובת, ורב מיכאלי לא כתובת. אני לא רואה כתובת שיכולה לבוא ולהגיד ואיתם להידבר. הם גם לא מכירים את הפרטים, אני שומע את הדברים שהם אומרים, הם לא מבינים את הנושא, חלקם הגדול, לא כולם. חלקם אפילו לא מבינים על מה מדובר, משקרים לציבור, משקרים לציבורים, אתם באמת לא יודעים.
בנושא אחר דיבר פינדרוס על תקציב המדינה שצפוי להיחתם והעביר כי התקציב לא יעבור מבלי השוואה בשכר בין המגזר הכללי לחרדי. לדבריו, זוהי דרישה חד משמעית בנושא.
סדרי עדיפיות, כפי שאמרנו, זה הנושא של השוואת השכר בחינוך. זה מבחינתנו משהו שלא יעבור בלי זה, צורה ברורה. ביום בגני ילדים, אני מזכיר לך, ההורים לא משלמים שכר לימוד, והגננות מקבלות שכר לא הולם, לא נכון ולא משהו מגיע. הגננות יצטרכו לקבל תלוש משכורת, זה מהות ההצעה, זה מהות הדיון. אני אומר לך שוב, העיקרון של הדבר הזה, שההשוואה צריכה להיות השוואה, והדברים צריכים להיות מושמים, זה דרישה
חד משמעית שלנו, וזה אחד יהיה. את הדברים אמר בריאיון המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. גבר כבן 50 נפצע באורח קל מאבנים שידוע ערבים לעבר אוטובוס בכביש 60 דרומית לצומת גבעת אסף. כוחות ההצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים להמשך קבלת טיפול. יועצו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי מתנצל על הצבעתה של אוקראינה נגד ישראל באום. היינו בקשר עם מדינות באיחוד האירופי ועבדנו לפיהן. זו הייתה טעות שלא תקרה שנית, ומעתה אוקראינה תפסיק להצביע נגד ישראל. כך יועצו של זלנסקי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
מחר יהיה מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בשבת תחול התחממות קלה ובראשון התחממות נוספת.
בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי יבין בשבילי וסיני.
דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, תרבנה השמחות בבתי ישראל, בגאולת ישראל. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה וסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לשמות שאתם המאזינים שולחים בצירוף שם האם. נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי יעקב מסורים, ישי נוימן, שלמה פולק. נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את שמו בצירוף שם האם. ונצא כעת ללמוד יחד מדיני יום הפורים הבא עלינו לטובה. ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, יהיו דברי התורה שיאמרו במהלך השעה הקרובה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת הרבנית ציפורה פייגה בת אדסה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל. נמצאים אנחנו בתחילת חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ונלמד מעט מדיני תענית אסתר יום לפני פורים, ביוד ג' לחודש אדר בשנה רגילה. יש צום שנקרא תענית אסתר. למעשה הצום לא מופיע לא בנביאים, הנביא זכריה מונה רק ארבעה צומות, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה ו10 בטבת, הצום הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי. לא מופיע צום תענית אסתר, גם בגמרא, בתלמוד, בירושלמי ובבבלי לא מופיע הצום, אלא למדו זאת מכך הראשונים שביוד ג' באדר היה יום קהילה לכל, להיקהל ולעמוד על נפשם. כשהיו יוצאים למלחמה, היו צמים, כמו שנאמר אצל משה רבינו עליו השלום במלחמת עמלק. לכן כותב הרמב״ם, זכר לכך שנקעלו לעמוד על נפשם בצום או בתענית ובזעקה, גם אנחנו צמים. מעבר לכך, במגילת תענית שנכתבה בזמן תנאים, כתוב שלא לצום ולא להתענות לפני פורים, וגם לא להספיד. לכן לכאורה היה אסור לצום בתענית אסתר. אלא שרבותינו אמרו שביטלו את מגילת תענית בגלל ריבוי הצרות. לכן בפועל אנחנו כן צמים. בעל הפרי חדש, רבה של ירושלים, מסיק להלכה שבירושלים פטורים מצום תענית אסתר, גם בגלל מגילת תענית האמורה. נכון שגם הוא אומר שהמנהג לא כך, אבל מכל זה נבין שזה צום קל מבחינה הלכתית. וכהגדרת מרן הרמ"א בסימן תרפ"ו, שתענית זו, תענית אסתר, היא לא תענית חובה. מכאן נסיק להלכה, הלכה למעשה, שכל אישה בהיריון, לא משנה באיזה חודש, כשנודע לה שהיא מעוברת, היא לא צמה את צום תענית אסתר. גם אם היא מרגישה מצוין, ובצום הקודם ובכלל היא צמה מעולה, לא תקנו לה את הצום. ולכן היא לא צריכה להשלים אותו, ואם היא צמה, זו חומרה מיותרת ואף מסוכנת. זו הכרעת בעל הישועות יעקב, וכך הוא מפרש גם את פסיקת מרן הרמ"א. נוסיף ונאמר, שגם אישה מניקה, עד שנתיים מהלידה, היא פטורה מהצום. כך אומר המהרש"א מברז'אן בשם הכנסת יחזקאל, מעבר לכך, שאפילו אם אישה לא מניקה, כל עוד שלא עברו שנתיים מהלידה, יש לה שם מינקת, ולתענית אסתר היא פטורה מהצום. מרן השולחן ערוך מחילה כותב, שעד שנתיים מהלידה, עדיין יש לה דין של יולדת. ולכן, שנתיים לאחר הלידה, גם אם היא לא מניקה, יכולה להקל ולא לצום. לכן אישה אחרי לידה, כל עוד שהיא לא התחזקה כראוי והיא חלושה, אפילו שהיא לא מניקה, כל שכן אם היא כן מניקה, היא פטורה לחלוטין מהצום, ואסור לה להחמיר על עצמה. נוסיף ונאמר שאדם חולה, גם חולי שאין בו סכנה, לדוגמה מיגרנה קשה, דלקת ריאות, שפעת חריפה, כאב עיניים חזק, כולם פטורים מן הצום. בתשעה באב אנחנו מאוד מחמירים, אבל בתענית אסתר שהיא לא חובה, והיא תקנה שלא כתובה בדברי קבלה, בדברי נביאים ולא בגמרא, לכן כל חולי שיש בו כאב וחולשה גדולה לא תקנו עליו צום. צריך לזכור את הנקודה הנוספת לגבי בני הפרוזים, שבלילה חל יום פורים. אם אדם חולה יתעקש לצום, יצא שכרו בהפסדו, שאת יום הפורים שהוא חובה מדברי נביאים, הוא לא יוכל לעשות בשמחה. זאת ההלכה, הלכה למעשה. נתייחס כאן למספר שאלות, כבר לגבי יום הפורים הבא עלינו לטובה, וכבר נצא להפסקה ולמאזינים. האם יש מנהג לתלות באמה על אמה לזכר החורבן שלט ולהסתיר משנכנס אדר מרבים בשמחה? המנהג הזה מופיע בספר ילקוט אברהם. ספר ילקוט אברהם זה גאון שחי בפולין לפני השואה, והוא כותב את המנהג הזה, שכך נהגו בהרבה בתים להסתיר את השלט, את הזכר, את הטיח בכותל, זכר לחורבן, בשלט שעליו כתוב משנכנס אדר מרבים בשמחה. יש מנהג שהתפשט שלא אומרים תחנון בי"א, י"ב וי"ג. האם הוא מנהג נכון? נכון שבהלכה במרן הרמ"א, המשנה ברורה, אין לזה יזכור. בספר דרכי חיים ושלום מהרבי ממונקאץ' הוא מדייק את זה ממה שנפסק במרן השולחן ערוך, שאדם שיוצא לים ויודע שלא תהיה בידו מגילה, הוא קורא את המגילה בימים י"א, י"ב, י"ג בלי ברכה. אם כך, הימים האלו הם ימים שראויים לקריאת מגילה. ממילא אין לומר בהם תחנון. השם ישמואל מסוכוטשוב, הבן של אבננזר, הוא כותב בשם רבי יצחק מבורקה, שהיה מבני איכלה של הרבי רבי בוני מפשיסחה, שג' הימים שקודם הפורים נחשבים לשלושת ימי ההגבלה. הרי בפורים קיבלנו את התורה מהאהבה, ומהסיבה הזאת אנחנו בימים האלה לא אומרים תחנון. ולכן המנהג של אלה שנהגו שלא לומר תחנון מי"א, יש לו על מי להישען. רצינו לארגן מניין לקריאת מגילה בלילה בשעה מאוחרת אחרי מסיבת פורים. האם הדבר מותר? נכון שלהלכה נפסק על פי המשנה שכל הלילה קשר לקריאת המגילה. כמו שכתב המגן אברהם בשם הסמג, שאין חשש שמה הוא יפשע והוא לא יקרא, כמו שקיים בקריאת שמה. קריאת מגילה חביבה לכולם, ולא יפשעו, ולא יבואו לשכוח. אז לכן מעיקר הדין, כדברי המשנה, כל הלילה קשר לקריאת מגילה. אבל האליה רבה, מביא אותו גם הקף החיים, בסימן תפריש פחת, הוא כותב שכן להקפיד לסיים את הקריאה קודם חצות. מדין זריזין. לכן כדאי לסיים, או על כל פנים להתחיל את קריאת המגילה עד חצות. אם הזמן יתעכב, אפשר לקרוא כל הלילה. וכן נזכיר את דברי ערוך השולחן, שזריזין מקדימים למצוות, כן לקרוא את המגילה מיד כשמתאפשר, ולא לחכות. הרי להלכה נפסק שאי אפשר לא לאכול, לא לטעום, לא לשתות קודם קריאת המגילה. מזה נבין עד כמה חמור לקרוא את המגילה מה שיותר מוקדם. על כל פנים להשתדל שזה יהיה לפני חצות, ובדיעבד אפשר לבוא ולהקל גם כל הלילה כדברי המשנה. נסיים בשאלה הלכה למעשה, האם כשרואים חלק מהיישוב זה נחשב נראה לעניין קריאת מגילה? זאת אומרת, השואל מתכוון לומר, יש דין של סמוך ונראה. האם נראה, הכוונה היא שצריך לראות את כל היישוב, או שאפשר אפילו לראות רק חלק מהיישוב? זאת אומרת, כדי לצרף את היישוב כולו לדין של נראה, כדי לקרוא בתדבר. זו מחלוקת גדולה. המעריל דיסקין רבה של ירושלים, הוא מכריע שגם אם רואים חלק מהיישוב, כל היישוב נראה, נחשב לנראה. למה? כי אחרת יש בו חשש של איסור שלא תתגודדו. כך הכריע גם כן דודי זקני, רבי צבי פסח פרנק, בספר מקראי קודש על פורים. אבל היו שחלקו. מרן היביע עומר חולק ומדייק מדברי המאירי במסכת מגילה בהתחלה, שמוכח ממנו שרק המקום שנראה קורה כדין המוקפים. אז הלכה למעשה זה נתון למחלוקת כאמור בין האחרונים. נצא להפסקה קצרה וכבר שווים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס. תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644.
ספירית פלוס עם סינון מיוחד, ספירית פלוס בשבת ובחג, התרגלו ליותר, תהנו עד השמיים, ספירית פלוס, הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית, מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג, בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
מילקי תמיד בשמחה, מילקי.
הורים שמח עם מילקי. מתחפשים בתחפושת מקורית של מילקי, שולחים לנו תמונה ויכולים לזכות בפרס. פרטים נוספים בטלפון 03-313-5555.
מילקי.
בפורים הזה מורידים מסכות. יוקר המחיה מכה באלפי משפחות הנכנסות למצוקה כלכלית, מסתירות את מצבן הכלכלי ולא יכולות לחגוג את חג הפורים בשמחה. מתנות לאביונים, תורמים דרך פעמונים. התקשרו עכשיו 1-800-351-012 או חפשו פעמונים בגוגל.
קרנבל פורים בפעמיד סטור, מאות אביזרי פורים במחירים מצחיקים, צלופנים, שקיות, כובעים, סרטים, קופסאות, מסכות והכל החל משקל אחד ועשרים אגורות. פעמיד סטור, אל תפספסו.
האזינו לדברי הראשון לציון הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם שתיים היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
נרות לחופה לקחנו, לקחנו, טבעת יש, כוס לחופה יש, ומה עם מפתח לדירה?
המפתח במזרחי טפחות. מתחתנים? הכירו את תוכנית בשעה טובה של מזרחי טפחות.
פותחים חשבון עוש בנוסף למשכנתה ונהנים מהטבות בלעדיות. הטבת הצטרפות עד 100,000 שקלים בריבית מועדפת, הטבה בתנאי המשכנתה ובנקה אישי שזמין עבורכם במגוון ערוצים. לפרטים חייגו, כוכבית 8860. בשעה טובה. הדרך לדירה הרבה יותר קלה. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
קרנבל פורים בפעמיד סטור. מאות אביזרי פורים במחירים מצחיקים. צלופנים, שקיות, כובעים, סרטים, קופסאות, מסכות והכל החל משקל אחד ו-20 אגורות. פעמיד סטור, אל תפספסו.
את החוויה הזאת אי אפשר לעצור. השנה אתן הולכות להנות נונסטופ. אירוע הענק לאישה החרדית מבית המבשר, בהפקה חדשנית וייחודית. מופע מרכזי חדשני של 360 מעלות, מרתון מופעי סטנדאפ מרתק, דוכני פעילויות, פרסים ותערוכות ענק. ביום שני וב באדר, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ברכישה מראש בלבד ב-03-310-1010. מחכה לכן יום של חוויה נונסטופ.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע, בזכותכם. חייגו ואימצו ילד נוסף, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
השבוע במוצ"ש פרק פתיחת העונה של המאסטרו, שלב הביצועים.
המאסטרו, 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 יוצאים לדרך עם העונה הגדולה הזאת.
הכישרונות העולים של עולם המוזיקה היהודית התמודדו על התואר המאסטרו. ובהמשך, המוזיקאי עדין נתנאלי חוגג 20 שנה לבית ההפקות ומשיק אלבום חדש בהשתתפות זמרים ואומנים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר קול חי.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים להצלחת אליהו שמעון חי בן שולמית. ערב שבת שלום למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, בבקשה כבודו.
עתיתי לשאול, כתוב בסימן רשיוד שיש להיזהר לא לאכול בריאה, אפילו פחות מכשיור. האם נדבר בבריאה עם גרעין או בלי גרעין? כיוון שהלכורה זה סתירה בין הבבלי לירושלמי, והראשונים מנסים ליישב, כאן עם גרעין, כאן בלי גרעין. ויש כאילו אומרים שתלוי אם זה גרעין, אפשר לאכול אותו, לא אפשר לאכול אותו. והרמה כותב שבריאה זה עם גרעין. אז זה מדובר גם בזית גם, כי בזית יש דברים שאי אפשר לאכול עם גרעין. אז מה שאני אקסיב בשולחן אוכל להיזהר, זה נאמר בכל דבר, כי עם גרעין או אפילו בלי גרעין. או בריאה זה כוונה פרי, לא בלי גרעין. לא ברור לי, הסתבכתי פה בעניין.
ברוכים, ברוכים תהיו. אולי כדי להקדים צריך לבוא ולומר כך. מרן השולחן ערוך באור החיים סימן רשיוד מדגיש לא לאכול בריאה שלמה. כי אם אנחנו אוכלים בריאה שלמה, אפילו אם היא פחותה משיעור של כזית, יש צד, מחלוקת ראשונים, צריך לברך בתלמוד, לברך ברכה אחרונה. כדי לא להיכנס לספק הזה, היצא לאכול חצי ואחר כך לאכול עוד חצי, כמו שכותב מרן הבן ישחי בספר ברכת הבית באור לציון. אבל מי שכן אכל בריאה שלמה, הוא לא מברך ברכה אחרונה, יספק ברכות להקל. כעת השאלה שנשאלה, האם בריאה הכוונה היא שאוכלים אותה עם התחולה שלה כולה, או שברגע שיש חלק ממנה שלא אוכלים כי אנחנו מוצאים את הגרעין, זה כבר לא נחשב לבריאה. אז כמו שכבודו אמר, זה באמת מחלוקת. זה מחלוקת בעצם שמופיעה כבר בפרק כיצד מברכין בין הראשונים, בית יוסף מביא בשם הרשב"א ועוד. להלכה אנחנו כאמור, אנחנו מחמירים בזה. מדוע אנחנו מחמירים בזה? מחמירים, הכוונה היא בעצם שאנחנו לא מברכים ברכה אחרונה אם אדם אכל פרי, שהפרי הזה יש בו גרעין, גלעין, שצריך להוציא אותו, בגלל שזו מחלוקת. יש עוד מסתפקים בברכה האחרונה, גם כלפי ענבים כדוגמה, שיש בהם גרעין, אבל הגרעין הזה אפשר לאכול אותו, אפשר לא לאכול אותו, חלק כן אוכלים אותו, האם אנחנו הולכים לפי כל אדם כשלעצמו, או לפי האדם עצמו, זו מחלוקת שבעצם גם תלו אותה לשיטת רב אחי בקולבו ועוד, אבל סיכומם של דברים שאנחנו הלכה למעשה מחמירים בבריאה לא לאכול אותה שלמה, גם אם הבריאה הזאת יש בתוכה גרעין, אבל אנחנו אוכלים את כולה למעט הגלעין בשלמות, אלא אנחנו נוגסים את זה כדי לא להיכנס לספק ברכה.
מה כותב? רק אם זה עם גרעין.
נכון. אנחנו אבל כאמור מחמירים גם כשעם עסקינן בגלעין, בגלל אותה מחלוקת, אז לכתחילה, כמו שכותב מרן בן איש חי, אנחנו מקפידים בכל מקרה שלא לאכול בריאה שלמה.
גם בזיתים? דברים שאי אפשר לאכול את זה עם גרעין?
בזיתים וכדומה, שאי אפשר לאכול את הגרעין, אין דרך לאכול את הגרעין בשונה מענבים כמו שהזכרנו, אז בזה אנחנו לא מחמירים. אבל מה שאין כן בדברים שכן יש אפשרות לאכול את הגלעין, אפילו אם אדם אוכל, לדוגמה, אדם אוכל פרי שהגלעין שלו ניתן לאכול על ידי הדחק, ניתן לאכול אותו על ידי הדחק, אבל זה לא לכתחילה, גם בזה יש מקום לבוא ולדון, אבל כשאי אפשר לאכול בכלל את הגלעין, אנחנו לא מתייחסים, אם כי כפי שהזכרנו, זה נתון למחלוקת, אנחנו בזה מקילים כן לאכול את הדבר בשלמות ולא לברך ברכה אחרונה.
אפילו, בזה אין בעיה, אין זה לא לקרוא בריאה.
נכון, נכון, כבוד.
אפילו שהראשונים כן אומרים שבריאה זה נשב עם גרעין.
נכון.
זה משמיד השתירה בנב לירושלים.
נכון.
אבל להלכה זה לא ככה.
להלכה אנחנו לא פוסקים כך, נכון. נכון.
זה רגמו.
ברוכים, ברוכים תהיו. בוודאי, בשמחה, בבקשה.
אם אדם קנה עלייה של מפטיר, וגם מישהו אמר לו שזה חיוך, לא חיוך, בוא אני אשלם לך כפול, פי שתיים. האם הוא יכול לקחת את הכסף הזה לעצמו? או שצריך לקחת את הכסף
של כספי הציבור? כשאדם זוכה במצווה, והמצווה נהיית שלו, כעת כדי לקחת ממנו את המצווה, בוודאי ובוודאי שהוא יכול לבקש עליה תשלום. הדברים האלה שלקנות דבר רוחני, האם אפשר לבקש עליו תשלום או לא, נחלקו בכך גדולי עולם. הראשון שעסק בזה זה בעל ספר הלכות קטנות של המעריך הגיז, האם אפשר לקנות את העולם הבא של חברו? האם אפשר לקנות מצווה? האם רבי נעמי, רב מאיר קליש, רב מאיר אוירבך, בתשובה האחרונה ביורה דעה, דן מאוד בהרחבה על הדבר ומביא את דברי רב היי גאון, שאומר שלשטות יחשב לאדם שחושב שיכול לקנות את תורתו או את מצוותו של השני. ובכל זאת, הרי אנחנו מוכרים מצוות. אנחנו מוכרים את המצוות, והמטרה שאנחנו מוכרים את המצווה, זה משום כבוד המצווה שאדרבה, בזה שאדם שילם עליה, מראה את החשיבות שלה, ונותן את הכסף לכספי צדקה. כשאדם קנה או עלה למפטיר, והאחר רוצה לקחת את זה ממנו, אז בעצם יש לו חזקה כבר על הדבר. אז הוא כן יכול לבוא ולדרוש תשלום, לא מצד זה שהוא קונה את המצווה, אלא מצד זה שאני רוצה לזכות במצווה ומעניק אותה עבורך, אז אני כן יכול לבקש עבורה תשלום. ואם אני מבקש כפול, מוכן לשלם כפול? בוודאי שאני יכול. האם את הכסף הזה אני יכול לקחת לעצמי, או שאת הכסף הזה אני צריך להעביר לבית הכנסת? אז אם את העלייה שלי הייתי צריך לשלם עליה תשלום כלשהו, אז את המעבר לכך אני יכול לקחת לעצמי. אבל את הסכום עצמו של המצווה שהייתי בלאו הכי צריך להעביר לבית הכנסת, אותו אי אפשר למכור. אבל אם קיבלתי את העלייה בשופי, ללא ששילמתי עבורה, אני כן יכול לקחת את כל הסכום עבור עצמי, ושוב, לא מצד קניית המצווה, אלא מצוות עצם הזכות לעשות את המצווה ולעלות לתורה. ברוכים תהיו. ישר כוח על השאלות החשובות. יש כאן פקס שנרצה להתייחס אליו בכאב. הרב בבקשה ובדחיפות, האם ההלכה אוסרת שריפת גופה, אם מי מצווה שכך יעשו איתה? יש ארגון שנקרא בדרך, בדרכך, סליחה, שמסביר שאין מניעה ביהדות לשרוף גופה ולקבור את האפר. מביאים ראיה משאול המלך ויהורם ועשה וצדקיהו, וכיום בארצות הברית 30% נשרפים. הרמב״ם מבהיר שמצוות קבורה היא חובה על כל אדם, גם הרוגי בית דין. הרי פסוק אומר כי קבור תקברת ולא תטמא את אדמתך. שריפת גופה אסורה בתכלית. א', זה ביטול של מצוות קבורה, זה ניבול המת, זה איסור שלא תלי נבלתו, כפי שמרחיב האחיעזר רב חיים עוזר גרוג'ינסקי, הרב קוק מרחיב בספרו דעת כהן, שזה גם איסור שלו בחוקותם לא תלכו, וזה זלזול בתחיית המתים. הרי חזל אמרו לנו בסוף מסכת מורה, שכל הנקברים אינם נשרפים. לכן אין תוקף לצוואה, נגד דין, נגד דין תורה. וכל הראיות שהבאתם במחילה הן לא נכונות. הביאו כאן ראיות, אינני יודע מי זה הארגון הזה שמעודד ללכת נגד התורה, נגד ההלכה. א', הרי זה טעות בקריאת התנ״ך כפשוטו. זה בר בי רב דחד יומה. הרי מפורש כתוב שלקחו את העצמות של שאול וקברו אותו. נכון. שכתוב שמה ששרפו, אבל בהמשך ממפורש כתוב שקברו. לא כמו שריפה היום שגם את העצמות שורפים וזה נהיה אפר. בכלל היו שפרשו שם שהכוונה היא לכלים, לבגדים, לא לעצמות, לא לבשר. הרמב״ם הרי כותב בסוף הלכות אבל ששורפים את כלי תשמיש המלכים ואין בזה שום איסור של דרכי האמורי, וזה הכוונה מה שכתוב אצל ירמיהו, ובמשרפות אבותיך, לא הכוונה ששרפו, אלא הכוונה את הבגדים. אדרבה, יש שפרשו שהבשר היה בריקבון שכזה, שהם באמת שרפו, בגלל המצב של הריקבון, ומיד על זה הם צמו, בגלל שהם שרפו. הנביא עמוס הרי צועק על שלושה פשעי מואב, ועל שלושה פשעי יהודה, ועל שלושה פשעי מואב, על שרפו מלך אדום. אנחנו נדמה את עצמנו לנאצים עם אחשימם וזכרם ששרפו את הגופות. הס מלהזכיר, לא לתת לדבר יד. החוק עומד לצערנו הרב לצידה, אבל הסכמה שלנו לדבר, הס מלהזכיר. שאלות מן האתר שנשלחו, האם יש חובה לשלוח מתנות לאביונים דווקא ביום הפורים, כמו שהרבה עמותות כותבות ומצהירות? אינני יודע בפועל איך אפשר ליישם את זה שהמתנות לאביונים יגיעו ממש ביום של פורים, ייתנו ביד לאביון. הביאור הלכה מדבר בהרחבה ומביא מספר המאור, שכל החשש שאם אנחנו ניתן לאביונים לפני פורים, אולי הם יאכלו את זה לפני פורים, את המתנות לאביונים. אבל אם ברור לנו שאני לא אשתמש במתנות לאביונים אלא לצורך פורים, אז אפשר להקדים ולקיים מצוות מתנות לאביונים, אפילו קודם פורים. העיקר שהמקבל, העני, שהוא ינה מהמתנה הזאת בפורים. וזו הסכמה של הרבה מהפוסקים, אמרי אסד והחלקת יעקב ועוד ועוד. ולכן מי שמפריש מתנות לאביונים, והוא שולח את זה עוד לפני פורים, על ידי שליח, על ידי דואר, על ידי המחאה, וזה מגיע בפועל העני בפורים, אז הוא יצא ידי חובה. מעבר לכך, אמרי אסד מחדש שאם ביום הפורים הוא מזכה את המעות לעני על ידי מישהו אחר, זה כאילו שהזוכה הוא שליח לקבלה של האביון, וזה כבר הגיע אליו לידיים. אפילו אם יביא לו את זה אחרי פורים, שזה כבר חידוש, כי בפועל הוא כבר זיכה לו את הכסף. ואם הוא נותן לעני לפני פורים לפי זה, והוא מתנה איתו, אל תשתמש בזה אלא בפורים, גם יצא ידי חובה. אבל היו שחלקו. מרן החידה מרחיב לחלוק ואומר שהנתינה צריכה להיות דווקא בפורים ממש. אבל אם אדם מפריש מתנות לאביונים לפני פורים, אפילו שזה הגיע לידי העני בפורים, הוא לא יצא ידי חובת מתנות לאביונים. זאת אומרת, לפי דעת מרן החידה, צריך בפועל לתת ביד של העני דווקא בפורים ולא לפני פורים. זה חידוש גדול, אבל חלקו עליו האחרונים, והלכה למעשה ההכרעה של כמעט רוב ובניין של האחרונים שמותר לתת לפני פורים. העיקר שהוא ישתמש בזה בתוך הפורים עצמו. אבל יש עוד תוספת שמופיע בספר ציץ הקודש, שלפי המסקנה של רוב הפוסקים שאנחנו הולכים אחרי המקבל, אז אם המקבל, העני, הוא ירושלמי, והפרוז, הבן עיר, שהפורים שלו ב-י"ד, הוא שולח מתנות לאביונים לפני פורים, אבל זה יגיע לידי העני בתדוו. בפועל, זה מגיע אליו בתדוו, ולבין הפרוזים כבר עבר הפורים. לפי זה, יש מקום לבוא ולומר שכן יצא ידי חובה. למה? כי העיקר שזה הגיע לידי העני בזמן של החיוב של העני. ובוודאי שאם ב-י"ד, שהיום החיוב של בן הפרוזים, הוא נותן כסף לשליח, והוא אומר לו, תביא את זה לידי העני הירושלמי בתדוו, כן יצא ידי חובה. זה מקום שדנו הפוסקים לכאן ולכאן. אם ירושלמי שולח מתנות לאביונים בתתוו לעני שהפורים שלו היה בי"ד, ודאי שלא יצא ידי חובה. על סיכומם של דברים, שההכרעה למעשה שהעיקר הולכים אחר המקבל. ואם המקבל מקבל את זה ביום הפורים, כן יצא ידי חובה. עוד שאלות מן האתר, האם יש חובה בברכת מעין שלוש לשבת? מרן השולחן ערוך כותב לאדיה, בהלכות ברכות, בסימן קוף פי גימל, הוא מביא דעה מהראשונים שגם ברכת מעין שלוש צריך להגיד אותה בישיבה. אבל משמע ממנו שבורא נפשות וכל הברכות שלפני האכילה, אותם לא צריך להיות מיושב. רק ברכת המזון וברכת מעין שלוש, בהם כן צריך לשבת. כמובן שכל זה מעיקר הדין, אבל לכתחילה כדאי בכל ברכות הנהנים להגיד אותה מיושב, כמו שכתב בהרחבה המרן הבן איש חי והקף החיים, שכשאדם יושב הוא יותר מיושב, לא לחינם לשבת זה מלשון מיושב. בפרט בברכת בורא נפשות, שזה אחרי האכילה, אז כתב מרן הבן איש חי שזה דבר מאוד נכון לשבת ולברך, וזה גם עיצה טובה, כמו שכותב החיי האדם. אם אדם יושב, אז על פי רוב הוא לא שוכח מלברך ברכה האחרונה. אבל כאמור, מעיקר הדין, רק בברכת מעין שלוש וברכת המזון צריך לשבת. כל מה שדיברנו זה למעליותה. ערב טוב ומבורך למאזין, וסליחה על ההמתנה, בבקשה.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
תודה. כבוד הרב, מתי הכי נכון בפורים שביום שלישי ולרדי שבבא לאכול את הסעודה? האם לפני תפילת מנחה, אחרי תפילת מנחה?
למעשה,
מה נכון?
סעודת פורים הכי נכון לאכול פעמיים. פעם אחת לאכול בבוקר, כמו שכותב אשלה הקדוש, ופעם נוספת לאכול אחר הצהריים. הסיבה שכותב אשלה הקדוש לאכול על הבוקר, זה מכיוון שהחשש הוא שבגלל הריבוי של היום, כל הדברים שצריכים להספיק, אז חשש שאנחנו חלילה וחס יצא שלא נזכור. להלכה מרן הרמ"א כותב שנוהגים לעשות בפועל את סעודת פורים אחרי מנחה, ולא כמו שהזכרנו את דברי השלה הקדוש, שהכי נכון לעשות גם בבוקר וגם לאחר מנחה, שתי סעודות. המרן הרמ"א כותב הלכה למעשה שהמנהג של העולם לעשות סעודת פורים אחרי מנחה, כשרוב הסעודה להקפיד שהיא תהיה ביום, ולהמשיך את הסעודה ללילה. ומביאים בשם הקדמונים בהרחבה מדוע חלק נהגו להתחיל את הסעודה אפילו סמוך לערב, את עיקר הסעודה עושים בליל תתוו, או בירושלים בליל תתזיין. מרן החתם סופר מרחיב להסביר שבבנוח הלילה הולך אחר היום, בגלל שמחיית המלך היא שפיכות דמים, וזה כמו קורבן, ובקורבנות לילה הולך אחר היום, ועוד ועוד. וככה הרבה צדיקים נהגו לעשות את הסעודה את רובה בלילה. אבל כאמור, מרן הרמ"א כותב לעשות אחר המנחה. שוב, מרן המשנה ברורה מביא את דברי השלה הקדוש, שעל פי קבלה צריכים לעשות את סעודת פורים דווקא בשחרית. אז וככה אלי הרבה מביא, שזה הדבר הכי משובח, ככה הרשש הקדוש מביא בסידורו על פי הסוד. לכן, מי שיש לו יכולת וזמן, שירבה גם בסעודת שחרית, בבשר, ביין, בנרות, וגם כן לאחר מנחה. אבל כאמור, מעיקר הדין, כמו שכותב מרן הרמ"א, את הסעודה עושים אחרי מנחה, ועיקרה ביום, וממשיכים אותה אל הלילה, ומי שנוהג לעשות את עיקרה בלילה, כפי שהבאנו, יש לו גם כן על מי להישען.
ועוד שאלה בנושא, זאת אומרת, אם נגיד מצליחים לעשות גם בשחרית וגם אחרי מנחה, האם אפשר בשחרית שזה יהיה חלבי ולא בשרי, כי המסר ישר בשחרית?
המנהג לאכול בפורים בבוקר, אחרי תפילת שאחרית מאכלי חלב וגבינה, מופיע בספר יפה ללב, שעדי רבה. אלה שמקפידים כפי שהבאנו את דברי השלה הקדוש, על פי הסוד, לאכול דווקא בבוקר צעודת פורים, או על כל פנים גם בבוקר, כן לאכול אז מאכלי חלב וגבינה, בלעל התורה שנמשלה לדבש וחלב תחת לשונך, והרי אנחנו קיבלנו מחדש את התורה בימי החשבירוש, וחלק הביאו גם מנהג לאכול אגב ביצה מבושלת כמו ליל פסח, כי אמן ביקש לקעקע ביצתן של ישראל מלשון ביי, דביי רחמה ופרקינן. אז יש כן מקור דווקא לאכול עדי רבה מאכלי חלב בסעודת שחרית. אם כי בספר יפה ללב, בספר מכילה, בספר השלה הקדוש מפיע כן לאכול בשר בבוקר. אבל מי שכאמור קשה לו יכול עדי רבה לקבל את המנהג של לאכול מאכלי חלב, כי התורה נמשלה לחלב וקיבלנו את התורה שוב מהאהבה.
תודה רבה, ועוד שאלה אחת אם אפשר.
בבקשה.
לגבי מחצית השקל, אני משתדלת לתת אותה לפני מנחה של זה יוצא יום שני השנה, זאת אומרת בתנית אסתר, או שאני מבלת, או בתנית אסתר או בפורים עצמו.
בפועל הספרדים נהגו לתת זכר להדגיש זכר למחצית השקל ולא לומר מחצית השקל, כי אם נאמר מחצית השקל אז בעצם הקדשנו את הכסף לגבוה, אלא זה זכר למחצית השקל. בני ספרד נהגו לתת זכר למחצית השקל אחרי תפילת מנחה של תענית אסתר. למה? להקדים שקלינו לשקלים של אמן. ולכן לפני שאנחנו מתפללים ערבית, אחרי תפילת מנחה של תענית אסתר, לתת מחצית השקל. מרן הרמ"א ובני אשכנז נוהגים כך, הוא כותב שלתת מחצית השקל בליל פורים, לפני שמתחילים את התפילה, ויש שנוהגים לתת בשחרית של יום פורים לפני קריאת המגילה. אז המנהג לכאן ולכאן, ואפשר לתת מחצית השקל בפועל כבר מראש חודש אדר. הסיבה שאנחנו מצמידים את זה ליום הפורים, כי כאמור להקדים את שקלינו לשקליו של המן הרשע. אז מנהג הספרד הרווח זה אחרי תפילת מנחה של תענית אסתר, ומנהג אשכנז הרווח זה לתת ממש לפני קריאת המגילה של מחילה, לפני קריאת המגילה כן בבוקר, או לתת בליל פורים, לתת אחרי התפילה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום מבורכת, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644.
יש משלוח מנות ויש משלוח מנות מעולה. רוצים שיגידו על משלוח המנות שלכם וואו? המבחר האדיר של המתוקים מבית מעולה בחשות בדץ העדה החרדית. בדיוק בשבילכם, לקקנים, סוכריות מיוחדות וסדרת הטופי החדשה שהופכים כל משלוח למשלוח מעולה. מתוק שזה מעולה. להשיג בנתיב החסד ובר כל טוב וברשתות המובחרות.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
זה היה בלתי אפשרי להעביר את הילדה לבית ספר הזה. זאת אומרת, רבנים גדולים שדיברתי איתם מהעיר, אמרו לי תקשיב, 15 שנה האחרונות לא עברה שום ילדה מהבית ספר שילדה שלך לומדת עכשיו לבית ספר הזה. אמרתי לו, הרב תקשיב, יש לי ילדה טובה, והבית ספר שנמצאת בו זה לא בית ספר טוב, ואני כבר 5 חודשים עודף אחרי הבית ספר שאני רוצה שיקבלו אותה. פה הצדיק בשמיים יושב, הוא נתן הבטחה, וככה זה היה, ממש ככה. הוא לא נתן לי גם חכות יותר מדי זמן.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מבצעי פורים מדהימים. קפה פלטינום, רדמאג, 200 גרם, רק ב-17 שקלים ו-90. יין גן עדן, 750 מיליליטר, ומיץ ענבים, 1 ליטר, 2 ב-30. חמישיית שוקולד מריר של מעולה, רק ב-15 שקלים ו-90. להשיג ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה. ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית חייגו עכשיו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
סוף עונה בקידישיק, עד 70% הנחה על כל קולקציית החורף, עכשיו בסניפי קידישיק ובאתר.
תנובה במבצע הוצאות הפסח עלינו. בהגרלה על שואבי אבק חכמים זכתה חטלייזרוביץ' ועוד 4 זוכים מאושרים. השתתפו ואולי גם אתם תוכלו לזכות בהגרלה השבועית הקרובה בשובר על סך 6,000 שקלים למימוש במגוון חנויות ביגוד והלבשה. לפרטים כוכבית 5644. למאדרין יש תנובה, כפוף לתקנון המבצע.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום ראשון הקרוב על נשירת שיער חזקה, סוכרת והכבד על תפקידו החשוב. באולפן תתארח הגברת יפה עידן מחברת שומרים על החיים. יום ראשון ב-11 בבוקר בהגשת רחל פסטג.
כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
נשפך עליי יין תוך כדי שמחת חתן וקלה, האם אני מחייב את המזיק כדין מזיק? למעשה, מרן הרמ"א פוסק בהלכות נזיקין בחושן משפט בסימן שע"ח, שמי שמזיק דרך שמחה, ומדובר שם על שמחת חתן וקלה, פטור מלשלם, הועיל ונהגו כך. זאת אומרת, השמחה כל כך גדולה, וכולם שם ברקידה ובשמחה, ובמעט מעבר לשמחה הראויה והמותרת, ולכן כמו שחזל אמרו במסכת ברכות בדף למד, שחזל לפעמים עצרו את השמחה המיותרת, ולכן מעיקר הדין הוא פטור מלשלם, כי על דת אחי נכנסתם לשמחה כזאת, היא גדולה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום רבי, ולכך השם ישמרך.
אמן וכן אמן.
שיש אנשים שזכו להרבה כסף והרבה שכל ותורמים לכל המוסדות, שותפים לכל הנצוות שהם עושים לכוללים נשימות. יש הרבה כסף.
לא, לא שומעים את כבודו כדבאי, אם אפשר. השיחה נקטעה. כבודו יחזור על הדברים בבקשה. לא שומעים את כבודו כדבאי, אולי צריך לנסות שוב להתקשר ברשותכם. קירה עם אינדוקציה, מה דעת הרב הלכה למעשה? נדברנו על כך בעבר שהקיריים הם חמים בדרך חשמלית רק במקום שהסיר מונח עליו. אם נשים את היד ממש לצד הסיר, יש חום, אבל זה חום קל שלא מבשל. מה שנשפך מתחת לסיר, הדין שלו כמו אש עצמה, והוא נשרף ומתקלה. מה שנשפך ליד, תטעה גבר, וממילא זה נאסר בכדי קליפה. אם כן, כשיש גלישה של בשר או חלב על גבי הקיריים, צריך לקחת קומקום, להרות מקומקום חשמלי תוך כדי שהוא מבבא המים רותחים, אחרי שכמובן ניקינו את הקיריים, והם הוכשרו כדין כבול אור, כך פולטו, זה הדין. האם יש עניין לאכול מאכל מכוסה בבצק ביום הפורים? זה מופיע בקדמונים, לאכול כיסונים. ככה נוהגים גם בערב יום כיפור, גם בהושענא רבה. הסיבה לזה מופיע בשם רבי פנחס מקוריץ, תלמיד חבר של מרן הבעל שם טוב, שהרי ביום טוב אין שמחה אלא בבשר. והימים האלו הם ימים טובים. הושענא רבה, ערב יום כיפור, פורים, אבל זה באיתקסיה. הרי מותר לעשות מלאכה. לכן מכסים גם את הבשר. בספר זר הקודש מופיע מרבי נפתלי מרופשיץ שבשר רומז לדין, ובצק שהוא לבן רומז לרחמים. אינני מבין מדוע, אבל כך אומר, מכסים את הדין ברחמים בימים האלו, והרי פורים זה כמו יום הכיפורים. היו שעשו לכיסונים, מה שנקרא ביידיש קרפלח, עשו לו ג' קרנות, כדי לרמז את מה שכתוב במדרש, שכשהמן ראה שיש שלושה אבות מכילה, מיד ניטש כוחו. קרני רשעים, אגדיה תרוממנה, קרנות צדיק. אם אדם יצא ממקומו והוא לא בירך, אם זה במזיד, האם הוא מחויב לחזור ולברך? אם עסקינן בפת, וכשזה היה במזיד, הוא צריך לחזור למקומו לברך. ומעבר לכך, כותב מרן השולחן ערוך את הדברים בסימן קפ"ד, מעבר לכך, גם אם הוא הולך יחד עם חבורה, ולא רוצים להמתין לו, עולים לאוטובוס ונוסעים, הוא צריך לחזור למקום של האכילה שלו ולברך מדוע, כי הוא עזב את המקום שלו במזיד. מה הכוונה ידע במזיד? הוא ידע שאסור לעזוב את המקום, ובכל זאת עזב את המקום שלו לפני ברכת המזון. אבל אם הוא עזב את המקום שלו בשוגג, הוא לא חייב לחזור למקומו אם זה שעת הדחק, כמו שמרן המשנה ברורה כותב. אבל כמובן כל זה כשהוא משער שלא יעבור זמן עיכול עד שהוא יחזור. אבל אם הוא מפליג מאוד ממקומו, שהוא משער שאם הוא ימתין עד שהוא יחזור יעבור זמן עיכול, צריך לברך במקום שנזכר. הוא צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי למצוא כזית פת ולאכול במקום שהוא נזכר, כמובן שזו הדרך היותר נכונה. עוד שאלות נוספות, מה השיעור שאכילת מיני מזונות לשיעור של קביעת סעודה? בעזרת השם נדבר על זה בהרחבה, אם זה 345 גרם, שיעור של ד' ביצים, של ג' ביצים, עוד העירייה בעזרת השם תתרחב, התודה והברכה לאוריה, לשלומו, לישי ולכל המסעים במלאכת הקודש ולכם המאזינים, שנזכה שהחודש הזה יהפך לססון ולשמחה. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי.
תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644.
היי, איפה אתה בפסח?
השנה, בית ציפורי בכפר.
ואתה?
בית ציפורי בכפר, מה השאלה?
ואתה?
לא שמעת, בית ציפורי.
השנה, כולם חוגגים פסח במלון ציפורי בכפר המשודרג. מזנון מתוקים סביב השעון, חדרים משודרגים, ארוחות שף בחשרות העדה החרדית, הפנינג מטורף לכל המשפחה. הפסח הזה כולנו בית ציפורי בכפר. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
אל תפספסו את הוועידה הראשונה לקידום התעסוקה במגזר הדתי והחרדי. במעמד יושב ראש ההסתדרות מר ארנום בר דוד, שר הרווחה הרב יעקב מרגי, שר העבודה הרב יואב בן צור ומכובדים. תוכנית השירה בהנחיית מנחם טוקר, מסלולי לימוד והכשרה מסובסדים, הזכויות והטבות המגיעות לחברי ההסתדרות, שולחנות ערוכים ושי לכל משתתף. יום רביעי ח' באדר, ראשון במרץ, החל מהשעה 7 בערב, באולמי אחוזה מודיעין. מספר המקומות מוגבל. שריינו מקום בחינם באתר טיק צ'אק.
משולחן סעודה צבעוני, ממשלוחי מנות מרשימים ועד לא ידע. ועכשיו, מ-50 ועד 70% הנחה. עכשיו, בחנויות ובאתר נאמן. פורים? ברור שנאמן. כפוף לתקנון.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד, הציפייה, שיפוץ הבית. לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת עשר ליום המחורת. בזכותכם. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
השבוע במוצ"ש פרק פתיחת העונה של המאסטרו, שלב הביצועים.
המאסטרו, 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 יוצאים לדרך עם העונה הגדולה הזאת.
הכישרונות העולים של עולם המוזיקה היהודית התמודדו על התואר המאסטרו. ובהמשך, המוזיקאי עדי נתנאלי חוגג 20 שנה לבית ההפקות ומשיק אלבום חדש בהשתתפות זמרים ואומנים. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי.